בנוסח של הר הניסים כתוב כאן הניצחון עמדת להם בעת צרתה נתת, מסרת גיבורים ביד חלשים, וגומר, ובהמשך כתוב לך, עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ולך, ככה אנחנו אומרים כביכול לבורא העולם, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. זאת אומרת, היה כאן איזשהו חידוש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מקביל למה שקרה ביציאת מצרים. יציאת מצרים, אנחנו אומרים, זה פסוק בדברי הימים. ותרת עוני אבותינו במצרים וזעקתם שמעת על ים סוף, ותיתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו, כי ידעת כי הזידו עליהם, ותעש לך שם כי היום הזה. אז בגאולת מצרים כתוב שנתחדש משהו, קרה משהו, נתחדש כביכול משהו בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. נתחדש לו שם, כך כתוב, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, גם בגאולה הזאת, בגאולת יוון. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, כמו לטס לו השם כהיום הזה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים זה באמת היה, זה כתוב, זה מפורש בתורה, כתוב, פסוקים מפורשים, כתוב בפסוק. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקהיר, כמו שכן, שין דוד יהוד שקי, ושמי השם, היינו שמי, שם הוויה, השם המפורש, לא נודעתי להם. לא נגליתי להם בשם הזה. עכשיו ביציאת מצרים, אז כביכול בורא העולם נתגלה בשם הזה. השם הזה נתגלה בעולם. שם הוויה. והדברים מפורשים, מבוארים בדברי הרמב״ם, בתחילת וערה, בעוד מקומות. הדברים מבוארים, השם שין דלת יוד, שקי, זה השם שבו כביכול בורא העולם משדד מערכות הטבע. הוא מעמיד את הדברים כך שהדברים יהיו לטובת הבריאה, תפעל, תיתן פריה, תעשה את כל מה שצריך לטובת מי ש... כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים כל יום פעמיים, אם שמוע תשמרו על מצוותיי, אז נתתי מטר ארצכם בעיתו, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. אם חלילה יפתה לבבכם, חלילה ישמרו לכם. אז חלילה זכרה השם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. כמו כל דברי הברית, כמו כל דברי התוכחה, אם תשמעו ייטב לכם ותקבלו את כל טוב הארץ, הכל יהיה. ואם חלילה לא תיטיבו, חלילה, אז העולם יהיה נגדכם. העולם לא ייתן את הארץ, השמיים יעצרו ולא ייתנו, את מה שהם צריכים להשפיע. הארץ לא תיתן את מה שהיא צריכה להשפיע. הכל ייעצר. הדבר הזה הוא נס. אם בני אדם עושים מצוות ובני אדם עושים עבירות, שהדבר הזה ישנה את המערכת. אם כן ירדו גשמים או לא ירדו גשמים, אם האדמה תיתן, תהיה מבורכת או לא תהיה מבורכת. הדברים האלה, זה נקרא כביכול, זה נקרא גילוי של שם, השם שבו בורא העולם משדד מערכות הטבע. שם הוויה זה שם שבו הוא מהווה חדשות, מהווה, כן, מביא מציאויות חדשות בעולם, דברים חדשים, גם דברים בלתי אפשריים, גם דברים שהם נגד ההבנה הפשוטה, אנחנו לא תופסים בכלל איך זה יכול להיות. אין לנו שום תפיסה, שום הבנה בנהר, במים, שנשארים מים לישראל והם דם למצרים. אותו דבר עצמו, הוא נהיה דם לזה ומים לזה. זה כבר דבר שהוא לא במסגרת של שידוד מערכות הטבע. זה דבר שהוא מציאויות חדשות. ירידת מן מן השמיים, זאת מציאות חדשה. לא הייתה כמוה. זה דבר שאיננו, זה לא נמצא בתוך המערכת, בתוך דרך הטבע של העולם. הדבר הזה לא נמצא, אין לזה שום, אין דבר כזה בעולם. זה לא נברא בטבעים של ששת ימי בראשית, זה לא נמצא פה. זה דבר שמגיע ישר מהשמיים, וזאת מציאות אחרת. כל המציאות האחרת הזאת, זאת אומרת, הפנים האחרות של המציאות עצמה, המציאות מקבלת פנים אחרות. זה מה שנקרא בלשון הכתוב, אני מדבר על הכתוב בספר עזרא, פתס לך שם כהיום הזה. פתס לך שם כהיום הזה. ומה שקרה ביציאת מצרים זה כביכול בורא העולם עשה גילוי חדש במערכת השמות. פתס לך שם כהיום הזה, וסתם שם זה השם המיוחד, השם המפורש. אז פתס לך שם כהיום הזה, זה השם הזה נתגלה בעולם. נתגלה ונתברר, זה נקרא. כן? ביציאת מצרים, ותיתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו. כי ידעת כי הזידו עליהם. גם יתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. אני, שאני הייתי איתם בעיצה אחת, כך אומר יתרו, הייתי עם פרעה בעיצה אחת, מה לעשות עם בני ישראל? ואני יודע את סדון ליבם, אני יודע מה הם התכוונו ומה הם רצו לעשות, ואני רואה שהעונש מתאים בדיוק למה שהם רצו בסדון ליבם. כי ידעת כי הזידו עליהם, בתעס לך השם כהיום הזה. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה שהם, זדון ליבם, שהם רצו להוציא לפועל. אז בדבר הזה, אז כביכול בורא העולם שילם להם. שילם להם כפי זדון ליבם. את זה אמר יתרו, אתה ידעת כי גדול השם מכל האלוהים. אותו כי גדול השם מכל האלוהים. זה נקרא ותעש לך שם כהיום הזה. זה נתגלה כביכול בשם, שם מיוחד, שם אחר, שם. רש"י קורא לזה, לא נגליתי לעבוד במידה האמיתית שלי. המידה האמיתית שלי. זה השם המיוחד, זה שם הוויה, שם י' ק' ו' ק'. השם המפורש. לא נגליתי עליהם. בנוסח של על הניסים שאנחנו אומרים, זאת אומרת, בגאולת יוון גם נתחדש משהו בשמו של הקדוש ברוך הוא. מתחדש כאן בתס לך, כן, או זידים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. כביכול בורא העולם עשה לעצמו שם גדול וקדוש בעולם. משהו נתחדש בעניין השמות, איזשהו חידוש בענייני השם. עשית לך שם גדול וקדוש בעולמך, עשית לך, זה הכוונה, כאן נתגלה שם שעדיין לא היה ידוע, לא נתגלה קודם. זה מקביל, כמו שאמרנו, זה מקביל לגילויים שהיו ביציאת מצרים. ואנחנו צריכים לתת את הדעת, להשתדל, לנסות לראות, להבין איפה נתחדש שם בגאולת יוון. מהו השם שנתחדש בגאולת יוון? נלמד את דברי הגמרא. מהי חנוכה? זה תנו רבנן. חפי בכסלב יומי דחנוכה, תמניה אינו, זה לא למשפט בהון וזה לא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדיק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. בהלל והודאה, כך כתוב. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. עשאום ימים טובים בהלל והודאה, לא שאסורים במלאכה, אומר רש"י, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים בהודעה. הם נקבעו להודות ולהלל. כך כתוב. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. כך כתוב. זה אומרת הגמרא. הברייתא הזאת היא לא מזכירה. החנוכה שהגמרא מדברת, מהי חנוכה? הנושא הזה זה בפרק במה מדליקים, ומדברים פה על הנרות. את הנר לא מזכירים בברייתא. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, זה הקביעה. מצוות הדלקת הנרות היא כנראה פרשה בפני עצמה, זה דבר אחר, זה לא שייך לימים טובים שעשאום בהלל והודאה. הרי זאת התקנה של חנוכה, וכשהגמרא שואלת מהי חנוכה, אז הכוונה היא אותם, כן, שמנים. כתוב, פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם בחנוכה, או כן מדליקים בהם בחנוכה. על זה הגמרא מדברת. אז הגמרא שואלת מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אז הגמרא עונה תשובה, אבל זאת לא תשובה לשאלה. מהי חנוכה? זה מהי החנוכה שאתה הזכרת, שאתה מדבר עליה בבמה מדליקים. בבמה מדליקים, כאן, מהי חנוכה? מהי חנוכה? מאיפה? התשובה היא לא, זה פשוט לא עונה לשאלה. שאלתי, מהי חנוכה? מה זה? מה זה? מה העניין של חנוכה? אז לא מספרים לי בכלל. הברייתא לא מספרת שתקנו גם להדליק נרות. ואת הברייתא הזאת שמו כתשובה למהי חנוכה שנשאל כאן בפרק במה מדליקים. על פתילות ושמנים. אין פה בחנוכה הזאת שכתוב כאן בברייתא, כן. מה שכתוב כאן בברייתא, אין, לא להלל ולא להודעה, אין לזה לא פתילות ולא שמנים, להלל והודעה. אין פתילות ושמנים. כך שהשאלה שנשארת היא שאלה, והיא נשארה שאלה. התשובה מספרת על משהו אחר, והיא לא מדברת על הדבר הזה בכלל. קצת רמז, קצת, קצת יותר מקצת, אבל בכל אופן, רק בדרך רמז אפשר, איכשהו, רק בדרך רמז. אפשר למצוא כאן משהו. הגמרא הרי צריכה, עוד פעם, הגמרא שאלה, היא קשתה, שאלה, מה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר, חנו? ואין תשובה לשאלה הזאת. כשהגמרא שאלה מהי חנוכה, אז הגמרא יוצאת מהנחה שעדיין לא הסבירו לנו, אנחנו לא יודעים מה זה. אז כשמסבירים לנו, אנחנו עדיין לא יודעים במה זה שייך, במה זה שייך לפתילות ושמנים, מה זה שייך ל... איפה היא החנוכה שהיא שייכת לבמה מדליקים? ולמה באמת לא כתוב בברייתא שתקנו גם הדלקת נר? באמת למה לא? את זה לא תקנו. סוף סוף, באמת תקנו הרי הדלקת נר, נכון? אז קודם כל לא מזכירים את זה בברייתא, והגמרא השתמשה כאילו בדברי הברייתא האלו כדי לתרץ מהי חנוכה שדיברנו עליה. הדבר הזה, זאת אומרת, בנגלה גמור, זה רק כדי ללמד אותנו עד כמה צריך, עד כמה צריך להיזהר בעיון בדברי הגמרא, זה רק בתור דוגמה עד כמה צריך להיזהר לעיין בדברי הגמרא. אני אגיד, אני אצטט את דברי האריזה כמו שהם כתובים. האריזה מבאר את עניינו של נר. מה זה? מה העניין נר? מה זה נר? מה זה נר? נר. יש נר שבת ויש נר חנוכה. מה זה נר? אז הוא אומר כך, כן, הכל ברמזים. הוא אומר כך, נתחיל מהסוף. זאת אומרת, אני אומר את זה באופן כמו שזה כתוב שם. שם הוויה יש לו ביטוי, אי אפשר לומר אותו. את שם הוויה עצמו הרי אסור לומר, לא כשם שאני נכתב אני נקרא. אי אפשר לקרוא את שם הוויה ככתבו כמו שהוא כתוב. אז אנחנו קוראים אותו, לקרוא, לבטא אותו, אנחנו יכולים באחד משלושת השמות. שם אחד בתוך שלושת השמות האלה, כל שם משלושת השמות האלה, על ידם אנחנו יכולים לבטא, להגיד את שם הוויה. שם אדנות, א' ד' נ' י', שם אלוקים, ושם מה שנקרא אקיה. אז נראה אחד לאחד. שם אדנות זהו השם שעליו כתוב, לא כשם שאני נכתב אני נקרא. אני נכתב ביוד קי וו קי, ואני נקרא באלף דלת נון יוד. כך, וכך זה ברוב מקומות התורה. ברוב המקומות, פעמים ששם הוויה מנוקד בנקודות של אלוקים, שם הוויה אצלנו, בסידורים שלנו, בחומש, מנוקד לפי המסורת, הניקוד הוא האופן איך לומר אותו, הניקוד הוא של אדנות. הניקוד ש, כן, ששם הוויה מנוקד, והניקוד הוא על אופן האמירה, אדנות. יש פעמים ששם הוויה מנוקד בנקודות של אלוקים, אלוקים. היינו מה שנקרא חטף סגול, חולם וחיריק, אלוקים. קורה בזמן ששם הוויה צמוד לשם אדנות, אז צריך, אי אפשר, אז אומרים השם אלוקים. כך שפעמים שמשתמשים בשם אלוקים כדי לבטא, כדי לומר את שם הוויה הכתוב. גם שם אלוקים הוא שם שבו על ידו אפשר להגיד את שם הוויה הכתוב. שם אקיה זה שם שאנחנו לא משתמשים בו כמעט. אנחנו משתמשים בו לעתים מאוד רחוקות, מאוד מאוד רחוקות. השימוש שאנחנו משתמשים בו רק ב, אני מדבר על מנהגי אשכנזים, משתמשים בו רק בימים הנוראים. משתמשים בו רק בימים הנוראים, ואומרים אותו בכמה, כמה אופנים בימים הנוראים. הרשב"ם בספר שמות, בפרשת שמות, במקום שכתוב השם הזה, אז הרשב"ם אומר שהשם הזה הוא בעצם השם המפורש. רק זה השם המפורש כמו שבורא העולם או קורא, זה בשם שבו כביכול בורא העולם משתמש כלפי עצמו. והוא מבאר את זה כך, הוא מבאר ואומר שכשאדם מדבר על עצמו בגוף ראשון, אני, כן, אני, אז הוא אומר אני אעשה, אני אעשה. כשאנחנו מדברים בגוף שלישי אנחנו אומרים הוא יעשה. אז כשאנחנו מדברים עליו וקוראים אותו בשם יוד קי וו קי, אז אנחנו משתמשים ביוד, בעוד שהוא, כשהוא מדבר על עצמו, זאת אומרת כאן מדובר על ההוויה, על ההיות. אז כשהוא מדבר על עצמו אנחנו משתמשים ב, אנחנו, כשהוא מדבר על עצמו, אז השימוש הוא באלף. כדרך שכשאדם מדבר על עצמו בגוף ראשון, אז כל פועל מתחיל באלף. אעשה, אלך, עבור. בגוף שלישי זה יעשה, ילך, יבוא. אז כביכול, ההוויה עצמה גם היא משתנה, באופן שהשם הזה הוא בעצם השם המפורש. רק השם המפורש שלא נאמר עליו, לא נאמר עליו האיסור שלא כשם שאני נכתב אני נקרא. אותו אפשר לומר. זה נקרא שם, זה שם בין יתר השמות. זה שם שאינו נמחק. אבל זה לא, אין לו מעלת השם המפורש. מעלת השם המפורש יש לה שם שכביכול אנחנו קוראים בו לבורא העולם שמתחיל ביוד. יוד קי וו קי. בכל אופן אלה הם שלושת השמות שהם אופני ביטוי לשם המפורש. הביטוי לשם המפורש, כן, הוא באחד משלושת, אחד משלושת השמות האלה. עכשיו כאן צריך להוסיף כמה מילים של הסבר, כמה מילים של ביאור, כדי שהדברים יתקשרו לדעתנו, כדי שנבין. השם המפורש זה האור בעצמו. עם האור עצמו אנחנו לא יכולים להשתמש. האור בעצמו רחוק מאיתנו, אנחנו לא יכולים להשתמש בו, אנחנו אפילו לא יכולים להביט בו. מי שמביט באור מסתמה, מתעבר, כן. אי אפשר להביט באור. מי שמביט בו נהיה סגי נהור, יותר מדי אור מעבר את העיניים. זה האור בעצמו. השמות האחרים שעל ידם מזכירים את אותו שם, זה דבר שהוא דומה לנר. נר זה נקרא כלי שהוא מחזיק את האור. האור עצמו לא מתגלה לנו בלי שהוא יתחבר לאיזשהו כלי שהוא מחזיק בו. הנר הוא כלי שעל ידו יש לנו תפיסה באור. האור נתפס על ידי כלי. כך שנר, נר, המושג נר, המושג נר זה נקרא כלי שעל ידו יש לנו תפיסה ואחיזה באור. האור נתפס על ידי הנר, וכך האור מאיר לנו. אבל אנחנו לא מגיעים, לא יכולים להגיע, להשתמש באור בעצמו. האור בעצמו לא נתפס אצלנו בכלל. אין לנו תפיסה באור בעצמו. תפיסה באור בעצמו אין לנו. התפיסה שלנו היא במה שהאור חל עליו, מתגלה על ידו. זאת אומרת, הנר הוא הכלי שעל ידו יש לנו אחיזה, אחיזה ממילא אפשרות שימוש באור. באור. עכשיו, אם אנחנו נחשב, שם הוויה ואדנות, שאחד, הוויה ואדנות, הוויה ואלוקים, הוויה ואקיה. אלה הם הנרות שמחזיקים, על ידם מוחזק האור, כמו שאמרו. אם נחשב את הערך המספרי של שלושת הצירופים האלה, אז ככה, הוויה אדנות, כמו שידוע, זה צדי א', כן, כמניין אמן, ידוע. סמכי וחבר זה 91. הוויה ואלוקים, אלוקים זה 86, הוויה זה 26, יחד זה 112, 112 ועוד 91 זה 203. נכון? כן. לא צריכים מחשב. אפשר. נשאר הוויה ואקיה. חפבב וחף א', חפבב וחף א', חפבב וחף א', זה 47. 47 ועוד 203 זה נר, זה 250. זאת אומרת, המקור לעניין של נר זה מהתוכן הפנימי של שמות שהם בחינת נר, להחזיק על ידם את האור. נר שהאור מוחזק על ידם. זהו הנר. כן, הדברים ברורים. עכשיו, צבע חשוב. מי שכבר עשה את החשבון עד כאן, אז הוא יוכל להמשיך. הלל זה בגימטריה אדנות. זה 65. אמת? הודעה זה 21. זה בגימטריה אקיה. הלל, הודעה ביחד, זה אלוקים. זה פיוו. כאן יש לנו את כל שלושת השמות. באופן, הנר לא כתוב כאן, אבל הנר מרומז כאן. הגמרא מתכוונת, כן, שתעיין ותלמד את דברי הגמרא ותבין גם רמז. תבין גם רמז. אומרים, תקנו, כן, תקנו ועשאו ימים טובים בהלל והודאה. הלל והודאה. הלל הודעה, הלל והודעה. כאן נמצאים פה שלושת השמות. זו שלושת השמות, והם הנר שרומזים עליו. הנר שרומזים עליו. איפה נמצא האור? אם כאן רומזים על הנר, איפה האור בעצמו? האור בעצמו זה היום טוב. וכך כתוב בפרשה הראשונה בתורה, ממש הראשונה, כתוב דברים מפורשים, כתוב בפירוש, וירא אלוקים את האור כי טוב. האור הוא הטוב, האור, וירא אלוקים את האור כי טוב. עד כדי כך שבסתמא דמילתא, בפשטות, כשכתוב בגמרא לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב, אז הכוונה היא שאדם צריך לצאת באור ולהיכנס לעיר גם באור, לא לצאת בלילה, לא לחזור בלילה. לעולם ייכנס אדם בכי טוב, כי טוב זה האור, ויצא בכי טוב, האור, באור. ויקרא אלוקים לאור יום. יום טוב זה נקרא יום מואר, יום של אור, זה נקרא יום טוב. אז כשכתוב עשאום ימים טובים, והביטוי של הימים הטובים זה בהלל והודאה, אז כאן כתוב כל מה שצריך לדעת על הנר. אז רק זה דוגמה, אנחנו הלוואי והיינו יכולים בצורה כזאת, צורה כזאת שהיא יחסית פשוטה מאוד, הלוואי והיינו יכולים בצורה כזאת להבין את כל דברי הגמרא, אבל צריך לדעת שכל דברי הגמרא הם כך. כן, כל דברי הגמרא הם כך. לחכימה שדי לו ברמיזה ויודע ומבין למה הדברים רומזים, אז בכל מקום הדבר נמצא. הדבר הזה הוא דוגמה. פעם, התוכן, התוכן, התוכן. יש גם זה משהו מוזר, משהו לא מובן, לא ברור. הזמן של ההדלקה, מתי מדליקים נרות? אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. כך דעת הרמב״ם, כך דעת הרמב״ם בפשטות, כך נפסק גם להלכה במחבר, כך גם אחרי האגרא. וכך כך נוהגים, כן. רק יש נוהגים לפחות. לא כולם נוהגים ככה, יש נוהגים, יש די הרבה. בכל אופן, זה זמן מוזר, זה זמן מוזר, אנחנו לא מכירים זמן כזה. אנחנו מכירים זמנים בתורה, יש בוקר ויש ערב, יש חצות, יש יום ויש לילה. כאן הזמן הוא השקיעה, מה זה? איזה מין זמן זה? איזה מין זמן זה? אנחנו לא מוצאים, כן, אנחנו לא מוצאים בשום מקום זמן ש... מהו הזמן? השקיעה. זה לא בוקר, זה לא ערב, זה לא יום, זה לא לילה, זה לא... השקיעה. אז ב... כן, קצת ב... מי ש... מי שמתבונן קצת יותר בעדינות, כן, מבין, השקיעה היא זמן שהאור מסתלק, והאור שנשאר זה כמו נר. האור שנשאר זה מה שמאיר, מהאור שהאיר את העולם. האור שנשאר כאן, כביכול בורא העולם, האור הוא יום, האור בעצמו הוא יום, השמש, יומה, הוא היום.
השקיעה זה זמן הנר בעולם. האור משתנה מאור לנר. אחרי שהשמש מסתלקת, האור בעצמו מסתלק, אז מה שמאיר לנו זה מה שמואר על ידי השמש. הוא מאיר לנו. השמש כבר איננה. זאת בחינת הנר בעולם. אז כביכול, כשהקדוש ברוך הוא מדליק נר, גם אנחנו צריכים להדליק נר. אנחנו מדליקים את הנר כביכול, כשבורא העולם מדליק את הנר. השקיעה, לא מקדימים ולא מאחרים. השקיעה, זה הזמן. אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. עם שקיעתה. הראשונים נכנסים כאן לשאלות הכלליות, אם יש שתי שקיעות, כן? כידוע שיטת רבנותה, יש מה שהשקיעה שאנחנו... השקיעה שאנחנו קוראים שקיעה, זאת אומרת שקיעת גוף השמש, זאת לדעת רבנותם השקיעה הראשונה, שהיא עדיין לא השקיעה. מהשקיעה הזאת לא מתחיל עדיין בין השמשות. לבין השמשות, עד שמגיעים לבין השמשות עוד יש. או 3 מיל ורבע, או 3 מיל ושליש, אבל... הרבה זמן עוד יש, עד שיתחיל הספק של בין השמשות. ההבדל הוא בין שקיעת גוף השמש, גוף האור, ובין שקיעת האור, האור המאיר. אנחנו עוד קצת הדברים יכולים קצת להתארך, אבל בכל אופן נשתדל עד כמה שאנחנו יכולים לעמוד על שורשי הדברים, על עקרי הדברים, ולנסות להבין אפס קצה של עניינים עמוקים. למדנו אם כן, יום טוב שמתגלה בהלל והודאה, כן, אלה הם פנים של נר. יום טוב שמתגלה, יום טוב זה נקרא אור. יום, ויקרא אלוקים לאור יום. והאור הוא טוב, יום טוב זה נקרא אור. אור. שהוא מתגלה בהלל והודאה, וכמו שאמרנו, אלה הם דברי הרב. הגילוי הזה עצמו זה פנים של נר, זה נר. זה נר למי שמבין. למי שמבין רמז. עכשיו, נתבונן. הגמרא אומרת, מסכת יומא, כתוב בגמרא, על הפסוק בתהילים, למנצח על הילד השחר,
הפרק הזה מדבר על אסתר. אסתר. למנצח על הילד השחר. כתוב בגמרא, מה למה נמשלה אסתר לשחר? אומרת הגמרא, לומר לך, מה שחר סוף הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. הניסים שנעשו לישראל. הגמר, הנס האחרון שנעשה לכלל ישראל, זה נס פורים. זה הנס האחרון. שואלת הגמרא, והאיכא חנוכה? הרי יש עוד נס. יש עוד נס אחד שקרה 200 שנה אחר כך. 200 ויותר שנה אחר כך. אומרת הגמרא, ניתן להיכתב כאמרינה. אנחנו מדברים על נס שאפשר לכתוב אותו בתורה שבכתב. נס חנוכה לא ניתן להיכתב. אז כך, העובדה שנס חנוכה לא ניתן להיכתב, אנחנו מבינים מדברי הגמרא שנס חנוכה באמת לא ניתן להיכתב. זה לא שיש איזה חיסרון טכני, לא היה מי שיכתוב. בחנוכה כבר לא היו נביאים בישראל, וכבר לא היה מי שיכתוב. התנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, נחתמו יותר, משהו, 200 שנה קודם. פשוט הרי לא היה מי שיכתוב. זה לא נקרא לא ניתן להיכתב. לא ניתן להיכתב, מדובר על הנס בעצמו. הנס בעצמו הוא לא ניתן להיכתב. למה? מה בינו לבין יתר הנסים שהם כן ניתנו להיכתב, והנס הזה לא ניתן להיכתב? כשאנחנו אומרים לא ניתן להיכתב, זה הכוונה שהוא מלכתחילה לא נתגלה באופן שהוא יוכל להיות נכתב כדברי תורה. אז כאן צריך להבין, כאן באמת, להשתדל להבין. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הנביאים מסרו את זה לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה לא היו. אנשי כנסת הגדולה במקור היו 120 זקנים, ובהם היו כמה נביאים. כך שאנשי כנסת הגדולה המקוריים הם בעצמם, אז שמה היו גם נביאים. גם נביאים היו באנשי כנסת הגדולה. אבל אחר כך, אז מאנשי כנסת הגדולה נשתייר רק שמעון הצדיק, והוא לא היה נביא. הוא היה משיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא כבר לא היה נביא. הוא היה המן דאמר, התנא הראשון, כאיש אחד שדבריו נזכרו בשס. אין לנו, יש לנו דיבורים מאנשי כנסת הגדולה ככלל, הם אמרו שלושה דברים, כמו שכתוב במשנה הראשונה באבות. אבל כאדם, כמן דאמר שאומר דברי תורה, אז הראשון זה שמעון הצדיק, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה, הראשון בזמן אני מתכוון. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה אלה הם חכמים ששם כבר אין. הנבואה נגמרה. כשאנחנו אומרים שהנבואה נגמרה, פירוש שכביכול בורא העולם לא מדבר איתנו יותר. הוא לא מדבר איתנו יותר. על זה נאמר בגמרא, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים. כביכול, בורא העולם מיישים עצמו כאילם. הוא מתגלה כמי
כאילם לא יפתח פיו, הוא לא מדבר. כביכול, כשפסקה נבואה מישראל, אז נפסק כביכול הדיבור מבורא העולם אלינו, לעולם הזה. אין דיבור. כמו, כן. כביכול, זה נקרא מי כמוך באילמים, בורא העולם לא מדבר יותר. אחרי שפסקה נבואה, וכביכול בורא העולם עושה ניסים, אז את הניסים האלה אנחנו לא יכולים לתרגם למילים, כי בורא העולם לא מדבר אלינו יותר. הוא לא מדבר אלינו, אז הוא גם לא מדבר אלינו עם הדברים שהוא עושה. הוא לא מדבר אלינו, הוא מבקש שנבין את מה שהוא עושה, כמו שמבינים פעולה. אבל אנחנו לא יכולים לעשות מזה דברי תורה. אנחנו לא יכולים לשים, להלביש את זה עם דברים. המגילה, מגילת אסתר, מגילת אסתר מגלה את כל הנס כולו. כל הנס. הנס כולו, כמו שהיה, כל הסיפור של פורים, נהיה דברי תורה במגילת אסתר. מגילת אסתר זה דברי תורה, היא כולה דברי תורה. דברי תורה שניתנו להידרש, דברי תורה ש... נלמדים עם כל מהלכי תורה. זה דברי תורה. אין לנו דבר כזה בחנוכה. אין. בחנוכה הביטוי של הנס הזה בעולם הוא לא על ידי תורה, לא על ידי דיבורי תורה. הביטוי של זה בעולם זה הרמב״ם פותח את ההקדמה לספר יד החזקה, והוא מתחיל ואומר, כל המצוות שניתנו למשה בסיני בפירושם ניתנו, שנאמר, עלה אליי ההר בהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. התורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה. כך כתוב, המצווה זו פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. אבל התורה והמצווה זה הכוונה, התורה והפירוש זה המצווה. זה תורה שבעל פה. זה הפירוש, זה תורה שבעל פה. המצווה היא התורה שבעל פה. לכתוב אפשר רק לכתוב במילים. לכתוב אפשר לכתוב במילים. לבטא אפשר לבטא גם במילים וגם במעשים. אני מבטא על ידי מעשה. קטן כתוב בגמרא, הגמרא בחולי. הגמרא אומרת, קטן יש לו מעשה ואין לו מחשבה. יש לו מעשה. כשקטן מבטא משהו על ידי פעולה, אז זה נקרא שהוא מגלה לי את מה שהוא רוצה על ידי פעולה. הגמרא מביאה דוגמאות, כן, למשל. הגמרא מדברת שם על קטן ששוחט. אז מדובר שקטן נמצא בבית המקדש, הוא רוצה להקריב עולה, הוא יודע לשחוט, הוא רוצה להקריב עולה, אז הוא לוקח את הקורבן ומעביר אותו לצד צפון ושם הוא שוחט אותו. הדבר הזה זה ביטוי שהוא יודע מה שהוא עושה, הוא יודע שזאת עולה והיא נשחטת בצפון, שחיטתה בצפון, כמו שכתוב. אז הקטן הזה שלוקח את העולה, מוליך אותה לצפון ושם שוחט אותה. אז הקטן הזה מבטא על ידי מעשה ביטוי של הבנה. אני יודע מה, אני יודע שהוא מבין, אני רואה. אני רואה. זה ביטוי. כביכול, כשבורא העולם חדל לדבר איתנו, כשהוא כותב על עצמו, מי כמוך באילמין, אז אנחנו לא יכולים לשים את פעולותיו ולהפוך אותם לדיבור. זה נקרא לא ניתן להיכתב, לא ניתן להיכתב, פירוש, לא ניתן להיכתב, זה הכוונה, זה לא יתפס. זה לא יתפס, כי בורא העולם לא התכוון כאן שהדברים האלה יהיו מילים. הוא התכוון שהדברים האלה יהיו לא תורה, אלא מצווה. מצווה, הם צריכים להיות מצווה ולא תורה. גילוי של רצון, אבל לא דברים של תורה. לכן הדברים האלה לא ניתנו להיכתב. לא ניתנו להיכתב בעצם, לא מפני שאין מי שיכתוב. זה לא פירוש המילים לא ניתנו להיכתב. לא ניתנו להיכתב זה הכוונה. הדברים לא ניתנו להיכתב. זה לא דברים. אנחנו לא יכולים לעשות מהם מילים, כי בורא העולם לא אמר לנו מילים. הוא לא אמר לנו מילים. הוא עשה מה שעשה, אבל הוא לא אמר מילים. לכן זה לא ניתן להיכתב. זה גדר אחר של נס. זו צורה אחרת של נס. זו צורה של נס שהיא מתגלה על ידי, רק על ידי עומק ההבנה שלנו. כשאומרים למישהו מילים, אז הוא שומע אותם, אז הוא מבין אותם, אז הוא שומע אותם. והדברים נתפסים במילים והם נמצאים בהם. כשאני קורא את המגילה בפורים, אז אני קורא את נס פורים. כשקוראים את מה שכתוב בספר חשבונאי, שהוא לא ספר, כן, זה לא. הוא לא ספר, הוא לא מחבדל את ספרים. כשאני קורא את מה שכתוב בספר חשבונאי, אני לא קורא את נס חנוכה. אני קורא העתקה של נס חנוכה. אני קורא סיפור דברים מתרגם לי את נס חנוכה למילים. מילים באיזושהי שפה. אבל זה תרגום. ותרגום זה לא הדבר. המגילה היא הדברי תורה של האירוע בעצמו. האירוע בעצמו נתפס שיש נבואה. אז האירוע עצמו נתפס במילים. כביכול בורא העולם מדבר את זה. הוא מדבר את זה. אבל זה בזמן שהוא מדבר. בזמן שהוא הפסיק לדבר, אז הוא לא מדבר, אז זה לא ניתן להיכתב. אז הדבר הזה נכתב ומתגלה רק על ידי כוח התורה שבעל פה של חכמי התורה, שהם יודעים לקלוט את העומק, את המשמעות. לא את הדיבורים, אין פה דיבור, אבל המשמעות של הדבר. הם יודעים לקלוט, להבין ולהוציא את את עומק דברי התורה שמונחים בפעולה הזאת, במעשה הזה, במאורע הזה. התורה שבעל פה היא כולה הבנה, היא כולה משמעויות, היא כולה עומק, תפיסה. התורה שבעל פה לא נתפסת במילים, היא מתורגמת למילים. לכן תורה שבעל פה מעיקר הדין אסור לכתוב אותה. מעיקר הדין, מעיקר דין התורה. אסור לכתוב תורה שבעל פה. רק משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, התירו לכתוב. התירו בשם הרב מבריסק, שהוא אמר את זה בהזדמנות מסוימת, הוא אמר שמה שכתוב אותיות מחכימות זה רק תורה שבכתב. על תורה שבעל פה אי אפשר לומר אותיות מחכימות, כי האותיות זה לא התורה עצמה. התורה עצמה זה המשמעויות. התורה שבעל פה לא נתפסת במילים האלה, אין, זה לא מילים, זה לא מילים, זה הבנות. אין כאן אותיות מחכימות. אולי הפוך. האותיות משיחות את הדעת, כאילו, כן, כאילו שהאותיות האלה הם עצמם הדבר. על כל פנים, זה ודאי לא. באופן שכשהדברים הנס, יש מהות אחרת של נס שהיא נעשית בזמן שכביכול בורא העולם לא מדבר, נס שנעשה לכלל ישראל בתור כלל ישראל, נס של גאולה שנעשה לכלל ישראל, והוא נס שהוא נס כמו כל הניסים, אבל זה נס שלא ניתן להיכתב, נס שפונה, מדבר, אני מתכוון, מדבר זה הכוונה, עד כמה שנס יכול לדבר. מדובר פה על נס בזמן שהוא לא ניתן להיכתב, אז הנס הוא לא מדבר, אלא הוא לימוד. הוא משהו שצריך לימוד, צריך עיון, צריך הבנה. הוא נקלט, נתפס על ידי ההבנה שאנחנו מבינים אותו. ההבנה שאנחנו מבינים נקראת מצווה. התורה היא תורה. המצווה זה פעולה במעשה. פעולה. כשבן אדם מקיים מצווה, אז הוא מוציא לפועל את דברי התורה בפעולה, במעשה. כשם שכשאדם לומד דברי תורה, הוא מבין אותם, אז הוא מוציא אותם, מגלה אותם בגופו, כך כשאדם לומד דברי תורה, הוא מקיים אותם, אז הוא מגלה אותם במעשיו. זאת המצווה, מצווה. כמו שהמועד של פורים, הנס של פורים מתגלה במגילה, ככה הנס של חנוכה מתגלה במצווה. ועל שניהם נאמר פרסומי ניסה. המגילה נקראת פרסומי ניסה בלשון הגמרא. הגמרא קוראת לה מגילה. פרסומי ניסה. הגמרא בברכות בדף י"ד, כמו שידוע, כתוב בגמרא, כן, הלל ומגילה, שהם פרסומי ניסה. פרסומי ניסה זה נקרא, אני אומר את הנס, אני מגלה את הנס. אני מגלה את הנס על ידי המגילה. כן, פירוש המילה מגילה זה דבר מגלה. אני מגלה את הנס על ידי המגילה, על ידי דברים, כי הנס כשהוא נעשה הוא היה דברים, כי הייתה נבואה. זה היה זמן שבו כביכול בורא העולם עדיין מדבר איתנו. אז הוא דיבר איתנו עם הנס. מה שהוא דיבר איתנו כתוב במגילה. אלו הם דברי התורה שכתובים במגילה. בחנוכה כביכול בורא העולם לא דיבר איתנו, אלא הוא חייב אותנו, חייב אותנו. כשבורא העולם עושה משהו, אנחנו חייבים לקבל את זה. אנחנו חייבים לקלוט את זה וללמוד את זה, להבין את זה, לתפוס את זה. ההבנה שלנו יצרה מצווה. הפרסום הניסה של חנוכה, איך אני מפרסם את הנס, איך הסיפור של חנוכה מתפרסם. היה מן הראוי שיכתבו איזשהו נוסח, כן, את הנוסח נניח, את הנוסח הטוב ביותר, הנוסח של על הניסים, ושתהיה מצווה לתלות את זה בכל בית. אם רוצים דווקא בפתח הכניסה, אז שיתלו את זה בכניסה. מה הנרות אומרות? מה הנרות אומרות? תשים את, 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 את הנוסח של על הניסים, ואל תדע בדיוק מה היה בחנוכה. אתה מדבר על פרסום מניסה. מדברים על פרסום מניסה, אז תפרסם את הנס, הנה הנס, תפרסם אותו. לא, הנס לא מתפרסם על ידי זה. הנס לא מתפרסם על ידי זה. מתפרסם סיפור. מתפרסם סיפור. או שאנחנו מודים על ידי זה, אז אנחנו צריכים להודות. בפה, ככה מודים. אנחנו מודים. אז צריך להודות. או שאנחנו מקיימים את המצווה. הדבר מתקיים כביכול במעשה. אנחנו קולטים, אנחנו מקבלים, כן, מקבלים את מה שבורא העולם עשה איתנו, ואנחנו עושים מזה דבר שמחייב אותנו, מצווה. ובמצווה אנחנו מפרסמים את הנס. היינו, הנס נתפס, נתפס. נכון, באמת, בהבנה שלנו, כדבר מחייב. וכאן מתקיימת החובה. זה הפרסום הניסה. שוב, כל זה בזמן שבורא העולם גמר, הוא כבר לא מדבר. הוא כבר לא מדבר. כשהוא לא מדבר, אנחנו לא יכולים להביא דברים. המעשה נתפס כמעשה, והמעשה כשלעצמו, מכיוון שהמעשה הזה נעשה איתנו, אנחנו כביכול, מה שבורא העולם עושה איתנו, מחייב אותנו, כי זאת התורה שאנחנו קיבלנו. כל מה שבורא העולם עושה איתנו זה דבר מחייב. כאן במקרה הזה קבעו שזה מחייב להודות, להלל ולקיים מצווה. נר. מבינים אותי? אני מקווה. אין לנו אפשרות אחרת. זה פשוט לא ייתכן אחרת. אי אפשר. את הנס אני לא יכול להלביש בשום צורה אחרת. אני אלביש אותו במילים, אז זה יהפוך להיות, תסלחו לי, זה יהפוך להיות מאמר בעיתון. ערכו פחות מאפס. פחות מאפס. ושום דבר. שום דבר. כלל ישראל, מקבלי התורה, כל מה שבורא העולם עושה איתנו, הדור הזה שלנו, הדור של היום, הדור של היום, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? בורא העולם עושה איתנו דברים גדולים, דברים נוראים, דברים שהם, כן, גם דברים נוראים לכולה, זאת אומרת, להטבה וגם לחסד, וגם דברים נוראים במידת דין. מה אנחנו עושים?
אנחנו לוקחים את כל זה ועושים מזה מאמרים בעיתון. לכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. מקבלי התורה צריכים לקחת את כל מה שבורא העולם עושה איתנו ולעשות אותם למצוות, למצוות, למעשים, לדברים מחייבים. העיתון עצמו, הרי ברור שנוח לו שלא נברא מי שנברא. ואם נגיד לו עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, אז יהיה עוד מאמר. המצווה מתפרסמת, המצווה היא זאת שמפרסמת את הנס. הנס שכביכול בורא העולם עשה זה דבר מחייב, זה תורה, תורה. מעשיו של בורא העולם הם תורה, כל מעשיו הם תורה, והתורה מחייבת, והתורה מחייבת, מחייבת. אז כשיש, כשהיו נביאים, אז הדברים האלה, הדברים הגדולים נכתבו, נכתבו, כי הם ניתנו להיכתב. מה שצריך היה, נבואה שהוצרכה נכתבה. ניתנו להיכתב. עכשיו, הכוח, הדבר המיוחד, להבין עומק מיוחד צריך, עומק מיוחד זה משהו שזה לא בכוחנו. עומק מיוחד צריך לתרגם מעשה של בורא העולם למצווה, ועל ידי המצווה לבטא את זה, על ידי המצווה לומר את זה. זה מה זאת אומרת לגלות את זה, פרסומי, אני מפרסם את הנס על ידי מעשה מצווה. מעשה מצווה, אני רואה שמישהו עושה מצווה, זה אני רואה. אילו היינו מבינים בעומק הדברים, היינו רואים במצווה את כל הנס כולו, את כל הנס כולו. כל מה שהיה, זה הכל נמצא במצווה. אדם שרואה נר חנוכה, זה כתוב בגמרא, זה נפסק להלכה, זה כתוב בשולחן ערוך. אדם שרואה נר חנוכה צריך לעמוד ולברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה הוא ראה? הראייה הזאת מחייבת זאת. זה נקרא ש... במשנה כתוב, מי שרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, גם מברך את הברכה הזאת. שנעשה נס במקום הזה. שעשה לנו נס במקום הזה. זה מקום שנעשו בו ניסים. אני מבין. אז יש כאן זיכרון לנס, כי זה המקום שבו נעשה הנס. טוב, אבל איזה זיכרון מונח בתוך המצווה? אני מקיים מצוות נר חנוכה, איזה, מה יש? איפה אני, איך הבאתי לכאן את הנס? זה בערך כמו שמישהו שומע ממישהו שהוא מברך שעשה ניסים לאבותינו, וגם הוא מברך, כי הוא שומע ברכה שעשה ניסים. מה בין זה לבין רואה נר חנוכה?
זהו, זה כוחם של מקבלי התורה. כוחם של מקבלי התורה הזה, כביכול, לגלות את, כביכול, לגלות את מעשיו יתברך במעשה המצווה שלנו. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, אני לא, יותר מדי, מאוד מאוד להאריך, קשה, כן, גם, זה גם קשה לי. אבל נסיים את מה שהתחלנו. כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים מה שכתוב בשלה, בעוד הרבה ספרים של רבותינו. המילה מצווה, מצווה, היא החלק הראשון של המילה, מם וצדי, הם באת בש, יוד והי. יוד באת בש, תמורתה היא מם, כנגד יוד מם, וכנגד צדי הי. מצווה, יש כאן יוד, ואחר כך הי, ואחר כך וו קי, שזה סדרו. זאת אומרת, כאילו אמרנו בזה, שבמילה מצווה, או בקיום מצווה, אז אנחנו מגלים כאן כביכול את שמותיו יתברך. כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל את כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא שכתובים בתורה אפשר להוציא, אפשר לגלות, ניתן למצוא אותם, לגלות אותם, למי שיודע כמובן. בתוך מצווה זה נעלם, אבל גם בתוך מצווה נמצא תמון שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה בהיעלם. זה באותיות של אטבש. כנגד, כנגד יוד וקי. זה מצווה. מה אומרת מסכת בבא בתרא? בזה אנחנו נסיים. הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא בדף עין ה', כתוב בגמרא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי אף עשיתי. כך כתוב, עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב כאן בגמרא, וככה מגלים לנו רבותינו, עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא לשם המפורש, כמו שלומדים מהפסוק, כל הנקרא בשמי, ושמי זה תמיד שמי המיוחד לי. אז הדבר הזה התפרש על ידי רבותינו בפירוש, זאת אומרת, עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא יחול עליהם. איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה ייתכן? איך הדבר הזה ניתן להבנה? מה הפירוש? באמת שהדבר הזה הוא פשוט, זה לא ייתכן אחרת. אותם צדיקים, כל צורת האדם שלהם, כל עצמם, הם בעצם תורה. זה נקרא צדיקים. כל מעשיהם תורה, כל מחשבותיהם תורה, וכל עצמם תורה. עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, היום עדיין, כן, זה עדיין לפני העתידים, לפני העתיד, אבל כיום אז אין אדם, כן, אדם אין בארץ אשר יעשה טוב, רק טוב ולא יחטא. אז האדם הוא בעל חטא, הוא גם חוטא, הוא גם חוטא. לכן לא ייתכן לקרוא לו בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא רק תורה, רק תורה. אבל לעתיד, אחרי שהוא יקבל עונש על מה שצריך, ואחרי שהוא יתוקן לגמרי, אז הוא יישאר אך ורק תורה. והתורה היא כולה שמור של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה היא שמור הגדול של הקדוש ברוך הוא. השם וכל כינוייו מונחים בארון, כמו שכתוב בגמרא. השם וכל כינוייו מונחים בארון. התורה כוללת בתוכה את השם ואת כל הכינויים, היינו את כל השמות כולם, כל מערכת השמות כולה, זה הכל התורה. הצדיקים יקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי הם תורה, תורה. הדבר הזה, הנקודה הזאת, התגלתה בתקנה שתקנו אנשי בית הדין של חשמונאים. הם תקנו את המצווה של הדלקת נר חנוכה. זאת בעצם אחת המצוות היחידות. יש שבע מצוות רבנן, כמו שאומרים, אבל הם רובם תקנות. כאן זה דבר שהוא מלכתחילה לא נתקן כתקנה, אלא מלכתחילה נעשה כמצווה. מצווה, לא מנהג, לא תקנה ולא גזירה. מצווה כפשוטו. דבר עצמו, כביכול, אנחנו קיבלנו מבורא העולם נס שאין כמותו, ואנחנו קלטנו אותו באופן מחייב את המצווה הזאת. אנחנו הבנו שמה שעשה לנו כביכול בורא העולם, זה הוא חייב אותנו במצווה הזאת. ההבנה הזאת יכולה להגיע רק ממישהו שהוא עצמו תורה. התפיסה שלו, ההבנה שלו, היא בעצמה התורה. אחרת זה בלתי אפשרי. כך שכשאנחנו אומרים לך, עשית השם גדול וקדוש בעולמך, זה כביכול קרה משהו בניצחון על יוון בנס חנוכה. בנס הזה הגדול שכביכול בורא העולם עשה. בנס הגדול שבורא העולם עשה לנו, והאופן שאנחנו קלטנו אותו, קיבלנו אותו, הבנו אותו. זאת אומרת, נצטווינו על ידו, על ידי הנס, נצטווינו שהוא יהיה מצווה. הוא חייב אותנו ונעשינו מחויבים במצוות נר חנוכה. הדבר הזה הוא גילוי של לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, שם שעדיין לא היה כמוהו בעולם. כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל התורה שבידינו היא ניתנה לנו ונכתבה על ידי הנביאים, ויש לנו את התורה משם. אנחנו לומדים תורה ומשתדלים להבין. אבל כשקיבלנו את פעולתו של בורא העולם, שצריכה הייתה להיות תורה, רק היא לא תורה, משום שכביכול בורא העולם לא אמר אותה במילים, כי הוא כבר לא דיבר. כבר לא הייתה נבואה. הוא לא אמר אותה במילים. הוא אמר אותה בצורה מחייבת. הוא אמר אותה באופן שנתחייבנו. הוא אמר אותה באופן שזה נתפס כתורה אצלנו. נתפס כתורה אצלנו. הכוונה שכאן הייתה הערה חדשה, שהיא מעין ההערה של העתיד לבוא. עוד הערה קטנה אחת להאיר את הדברים. בעצם הניצחון על יוון צריך היה להיות הגאולה השלמה. ככה חייב היה להיות, בעצם. נגזרו עלינו 4 גלויות. מלכתחילה, מראש, נגזרו עלינו 4 גלויות. הגלות הזאת שנגזרה עלינו הייתה כנראה צריכה לעבור באיזה דרך שהיא. אבל הם מסרו את הנפש והם ניצחו והחזירו מלכות לישראל. צריך הרי להבין, מלכות שחזרה לישראל, פירוש הדבר, פירוש, שזה ימות המשיח. לא חוזרת מלכות לישראל לפני ימות המשיח. רק הדבר השתבש. וכמו שכתוב, כמו שהרמב"ן אומר, בני חשמונאי, שהם היו חסידים, קדושי עליון, צדיקי עולם, קדושי עליון, חטאו חטא. הם לקחו את המלכות לעצמם. הם לקחו את המלכות למי שניצח במלחמה. למי שהוציא אותנו מהגלות. אבל צריך להבין, הרי הם שהוציאו אותנו מהגלות של יוון, אז הם הוציאו אותנו מגזירת הגלות. זאת אומרת, הביאו עלינו, עקרונית הביאו עלינו את הגאולה. הדבר השתבש. והגלות הרביעית הגיעה אלינו רק משום שאנחנו הזמנו אותה, כמו שמפורש בדברי הרמב"ן. בדברי הרמב״ם בתחילת פרשת ויחי, אנחנו הזמנו אותם בעצמנו ואנחנו גרמנו לגלות הרביעית. הגלות הרביעית שנגזרה עלינו, הגזרה כבר בטלה על ידי הניצחון על יוון. זאת הייתה גאולה. זאת הייתה גאולה ממש. גאולה מגזרת הגלות. כך שבעצם כבר הגיע הזמן של הגאולה השלמה. אז אנחנו כבר טעמנו את הטעם של הגאולה השלמה. טעמנו את הטעם. מי שהבין, מי שידע, מי שתפס את עומק הדברים, כבר הבין, למד כבר את התורה כמו שהיא תהיה נלמדת בימות המשיח. מכאן הם הוציאו את המצווה של חנוכה. ולכן הגאולה השלמה, כמו שאנחנו אומרים בפיוט ששגור בפי כלל ישראל כולו, לעת תכין מטבח מצער המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אנחנו רק נגמור את מה שכבר התחלנו. כשמשיח יבוא, אז זה רק יגמור את מה שכבר התחיל בגאולת יוון. כי גאולת יוון בעצם הייתה גאולה מגזרת הגלות. והם אותם אלו שהבינו, ידעו והבינו בעומק הדברים, אז הם למדו את התורה הזאת כמו שהיא תהיה נלמדת בימות המשיח. והגמרא, חזל הרי אומרים, זה לא בגמרא, זה כתוב, חזל הרי אומרים את זה, כתוב במדרשים, כל התורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני התורה של ימות המשיח. זה מה שכתוב כאן. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, כאן נתגלה בעולם שם שהוא מעין מה שהתגלה לעתיד לב. מעין מה שהתגלה לעתיד. זה נקרא שם גדול וקדוש בעולמך, ממש כמו שנתגלה בגבולת מצרים. רק השם הזה הוא רחוק, עמוק מי ימצאנו. אבל מי שרוצה יכול להשתדל וללמוד ולהבין ולדעת ולנגוע באפס קצר. אבל כבר נתגלתה תורה שהיא מעין התורה של ימות המשיח. זה מה שהיה. כמו שמיציאת מצרים היה מתן תורה, כך מהיציאה מהגלויות שהייתה על ידי גאולת יוון היה משהו של ימות המשיח. זה נקרא לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבמהרה בימינו יתקיים בנו אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. Thank you.